שלום, אנחנו ממשיכים בספר מסילת ישרים, פרק ו', בביאור מידת הזריזות. מידת הזריזות יותר קל להבנה מאשר מידת הזהירות. יותר קל. שניהם שייכים לאותו תחום, התחום של הצדיק. אבל זה יחסית קל להבנה. אני אסביר למה הכוונה תחום הצדיק. אנחנו למדנו כמה פעמים שמסילת ישרים בנוי על ארבעה מדרגות, המכונות בשם יצחק: ישרים, צדיקים, חסידים וקדושים. מה שמוזכר גם כן בנשמת כל חי: בפי ישרים ובסיסי צדיקים ובלשון חסידים ובקרב קדושים. אם כן, אלה הן ארבעה מדרגות. יש מדרגה חמישית אגב, ושמה יש חמישית. מה? מה? אמרתי חמישית, אז מה אתה אומר לי רביעית? מה? במקהלות רביבות עמך בית ישראל, נכון? כלל ישראל, זה נכון, העמך זה למעלה מן הקדושים. זה מדרגה חמישית, זה חידוש של הרב ואיגרות ראייה, שמעל הקדוש הפרטי יש קדושת האומה, שזה עוד יותר גדול. אבל הישר הוא האדם שרוצה ללמוד את מסילת ישרים. כן, הספר הרי נקרא מסילה, ישרים. אם כן, מי הולך לקרוא את הספר? הישר. מה זה ישר? לא מי שכבר אימץ את כל המידות הטובות, אלא מי שמידותיו עדיין מידות רעות, אבל הוא רוצה לתקנן, זה נקרא ישר. אחר כך יש המינימום הנדרש כחובה מכל איש ישראל, הייתי אומר אפילו מכל אדם, להיות צדיק ולא להיות רשע. צדיק פירושו מי שעושה את הטוב ואיננו עושה את הרע. רשע, מי שעושה רע ואינו עושה טוב. אם כן, הדרישה המינימלית היא להיות צדיק. לצורך זה יש שלוש מידות ראשונות: הזהירות, הזריזות והנקיות. כן, זה שלושת המידות הבסיסיות. בלעדי זה האדם עוד לא אדם במובן האמיתי של המילה. אחר כך יש מעלות שונות בקודש. מי שעושה יותר מן הטוב זה החסיד. אז החסיד יש לו שלוש מידות עיקריות שמבוארות בספר מסילת ישרים: ברישות, טהרה וחסידות. אחרי זה יש עוד שלוש מדרגות כדי לקנות מדרגה מיוחדת מאוד בנפש, שהיא דבקות מתמדת באלוהות, וזה הקדוש. לצורך זה יש צורך בשלוש מידות: ענווה, יראת חטא וקדושה. אבל אנחנו אם כן בשלב הזה רק במדרגה הראשונה, הזהירות, הזריזות והנקיות, אשר הם הכרחיים על מנת להשיג את מדרגת הצדיק, שהיא המדרגה המינימלית, שהיא חובה על כל אחד. כן, לפני שאדם נולד, כתוב שבבטן אמו משביעין אותו, יהיה צדיק ואל תהיה רשע. עכשיו, מה זה מידת הזריזות? מידת הזריזות זה ההפך של מידת הזהירות. כלומר, אם בזהירות יש עקבה, כן? לפני שאתה עושה, התבונן האם מה שאתה הולך לעשות הוא טוב או רע. בזריזות זה בדיוק הכיוון ההפוך, זה תנועה נפשית הפוכה. כיוון שהתברר שהדבר ראוי להיעשות, יהיה זריז לעשותו. זה דבר לא פשוט, לשלב בבת אחת את שני הכוחות. כי הרי ברגע שעסקתי בזהירות, הייתי מוכרח לעצור לרגע את שטף החיים. ודווקא כאן אומרים לשחרר את שטף החיים באופן חיובי ולעשות את הטוב. יש פה אם כן סתירה בין שני כוחות, קוראים לזה בשפה אחרת איחוד המידות. כן? לאחד את מידת החסד ומידת הדין. הדין מעכב, החסד נותן. אמרו חז"ל, לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרב. כן, זה מידת הזריזות. כן, בבקשה. הבירור נקרא זהירות. כל בירור שאתה עושה זה זהירות. אבל ברגע שהתברר שכך צריך לעשות, אז יש זריזות לעשות. הזריזות זה תנועה נפשית, לא שכלית. מה? אז זה פזיזות, טוב, בואו נקרא את הדברים בפנים. בפרק ו', כן? אחר הזהירות יבוא הזריזות, כי הזהירות סובב על הלא תעשה והזריזות על העשה. והיינו, סור מרע ועשה טוב. כן? או במילים של הרמב"ן, זה יראה וזה אהבה. יש לנו כלל בהלכה, כשיש התנגשות בין מצוות עשה למצוות לא תעשה, מי גובר? עשה דוחה לא תעשה. למה? משום שהאהבה חשובה מן היראה. כן, היראה זה לשמר את האדם מן הקלקול, אבל זה עוד לא ממלא אותו בתוכן. מה שאין כן האהבה שממלא אותו בתוכן, לכן היא העיקר, היא גוברת על הלא תעשה. כן, ככה מסביר הרמב"ן בפירושו לעשרת הדיברות. מה? נכון, אז מה? אנחנו רואים על דרך כלל. כן, אחר כך יש פרטי פרטים של הכלל. כן. הוא קלקל את המסגרת. נכון. אבל מכיוון שהוא קלקל, שהוא ביטל את הלא תעשה בגלל שהוא עשה מצווה, אז זה כבר לא קלקול, אלא זה בעצמו סתימת הפרצה. כן? כלומר, אתה יכול לעשות חור בבגד, אבל אתה יכול להשאיר את ה... נגיד, אם אתה עושה חור בבגד עם האצבע, ואתה משאיר את האצבע כתובה, אז אין חור. בסדר? זה כבר שהעשה דחה את הלא תעשה. העשה מילא את המקום של הקלקול. משלים. אבל זה בגלל זה, זה מצוות עשה. לכן זה במצווה נעשה. זה עשה וזה עשה. לימוד תורה זה עשה, עשייה צוקה זה גם עשה. כן. אני מדבר משהו אחר, משל, מילה בשבת. כן, שבת, מצוות לא תעשה, אסור לשפוך דם בשבת. זה אחת מלמדת מלאכות, שהיא תולדה של או שוחט או דש. זה אני אבדוק קצת באיזה הקשר. צובע, יש גם בעיה. לא בנים, יש כמה מרכיבים, כל מיני זה מצוות לא תעשה, לא תעשה כל מלאכה, אם כן אסור למול בשבת. אבל מכיוון שזה היום השמיני, ונאמר, וביום השמיני ימול בשר לטוב, שזה מצוות עשה דווקא בשמיני, לכן זה דוחה את לא תעשה של שבת. בסדר? זה על דרך כלל, מה? לא הבנתי. שופר בשבת? לא, לא קשור לעניין. דווקא לא תוקעים בשופר בשבת. אה? כן, אבל זה לא בגלל שהלא תעשה גבר על העשה, אלא זה בגלל גזירה. גזירה שמה יטלטל, כמו שמה יעבור על לא תעשה אחר, שאותו לא יתערנו. בסדר? אחר הזהירות, אם כן, עוד לא מרקם, יבוא הזריזות, כי הזהירות סובב על הלא תעשה, והזריזות על העשה. והיינו סור מרע ועשה טוב, ועניינו של הזריזות מבואר. כלומר, זה מבואר פשוט. שהוא ההקדמה למצוות ולהשלמת עניינן. וכלשון הזה אמרו ז"ל, זריזים מקדימים למצוות. כן, הקדמה אינה כוונה מבוא, אלא הקדמה כוונה שאדם משכים לעשות. וזה, ככמו שצריך פיקחות, איפה ראינו שזריזים מקדימים למצוות? איפה זה כתוב? אה? וישכם אברהם בבוקר, נכון? בסדר. וישכם אברהם בבוקר, ואילו בלעם נאמר שהוא יצא בבוקר, לא כתוב שהוא השכים. כלומר, ההשכמה מראה שיש השתוקקות. וזה, ככמו שצריך פיקחות גדול. והשקפה רבה להינצל ממוקשי היצר ולהימלט מן הרע, שלא ישלוט בנו להתערב במעשינו, כן צריך פיקחות גדול והשקפה לאחוז במצוות ולזכות בהם ולא תבדנה ממנו. כי כמו שמסבב ומשתדל היצר הרע בתחבולותיו להפיל את האדם במכמורות החטא, כן, משתדל למנוע ממנו עשיית המצוות ולאבדה ממנו. וייתכן אפילו שפה הפיתוי של היצר הרע גדול יותר. כי המצוות עשה היא השלמת האדם, לא מצוות לא תעשה. אדם קיים מצוות לא תעשה, הוא לא ישלים את עצמו. ואם יתרפא ויתעצל ולא יתחזק לרדוף אחריהם ולתמוך בם, יישאר נעור והרק מהם בוודאי. ותראה, כי טבע האדם כבד מאוד, כי עופריות החומריות גס, על כן לא יחפוץ האדם בתורח ומלאכה. כן, יש פה איזה מין נתון. מעניין, זה לכאורה לא נכון מה שאומר כאן הרמח"ל, לכאורה. מה, האדם יש לו רק נטייה של עצלות? מצד הגוף, זאת התשובה. כלומר, האדם מורכב משני חלקים, יש גוף ונשמה, הנשמה דוחפת אותו לעשייה אקטיבית, ואילו הגוף דוחף אותו לסטטיות. עכשיו, מה יותר גובר בעולם הזה? הגוף. כלומר, אנחנו בעולם הזה נתונים באופן מודע יותר לגוף מאשר לנשמה שלנו, לכן צריך איזושהי התגברות על הגוף. עכשיו, ההתגברות הזאת היא עד מתי? כל החיים? אם זה כל החיים, אז זה נורא, מה? מתי? עד שנמות? מה זה נעלה? כלומר, אתה אומר שכל החיים זה גיהינום. אתה אומר שכל החיים זה גיהינום. זה מה שאתה אומר. יפה. זה שמה משהו? מה? אז זה כן אפשרי, זה אפשרי בעולם הזה. כלומר, זה אפשרי שהאדם יגלה על ידי תרגול, פתאום הוא יגלה את הנטייה הנשמתית שלו. ואז כבר אין לו קושי להזדרז. כלומר, זה חשוב לדעת את זה, שההתגברות על הטבע הגופני זה דבר חולף. כלומר, זה דבר זמני. רק זמן מסוים האדם צריך להזדרז נגד טבעו, אחר כך זה ניתן לו במתנה, זה קנו. לא צריך מדי פעם רענונים, מה שנקרא, אבל באופן בסיסי אפשר. כן? שאם לא כן, זה אומר שהחיים הם גיהינם, וזה נורא. כן? הרבה פעמים אנשים שמתלבטים בבעיות של יצר הרע אומרים, אז מה, אז כל החיים זה ככה? אז זה לא קרה. יש דברים, זה מין מתנות כאלה, שמכאן ואילך התלבטות מסוימת כבר לא קיימת. זה לא אומר שאז לא נפתחים תיקים חדשים. זאת אומרת, דווקא אז, כאשר האדם פתר בעיות מסוימות, מתחילות בעיות יותר מעודנות, יותר דקיקות, ששם הוא בעיקר נבחן. לכן, למשל, אמרו חז"ל, צדיקים, הקדוש ברוך הוא מדגדק עמם כחוט השערה. נו, ולמה עם הרשעים בו? כי הרשעים אין להם חוט השערה לפתור, יש להם חבלים. חבלים אבי. אז קודם כל תגבור עם החבלים, אחרי זה נדפל בחוט השערה. כן. אבל יש דברים שאתה מובטח שלא תשוב אליה. תראה, אם לא תעבוד כל החיים, אז יהיה נורא. אז מכאן ואילך תהיה כמו אנשים בבית זקנים שמחכים שיעברו עוד כמה עשרות שנים להיפטר מן העולם. מה שמשעמם? דבר משחקים קלפים כך. כן? או שחמט. או יש להם ערב עיון. כן? מאורגן על ידי יד לקשיש. כן? מה שאתה רוצה. זה מה שאתה רוצה? לא, ברור שלא. השאלה היא, האם המאבק הבסיסי הראשוני הוא מתמיד? התשובה היא לא. היותר נקרא, זאת אומרת שיש מה שנקרא תקרות, תקרות שמהם אתה לא יורד יותר, מפלסים. זה כמו שלמשל יש אדם, יש לו התלבטות, האם לגנוב או לא לגנוב, התלבטות קשה. אחר כך הוא גמר עם זה, עכשיו יש לו בעיה, האם לדבר לשון הרע או לא. לפני כן בכלל זה לא היה, זה בכלל לא היה בהשכלה שלו, זה לא עניין אותו. הוא היה עסוק בלגנות, או, היה עסוק בלהתגבר על החפץ שלו לשדוד את הבנק. כך שלשון הרע היה בעיה פחות דחופה. אז מי שיש לו בעיות יותר מעודנות, אשרי חלקו, סימן שהוא עלה למדרגה יותר גבוהה. זה כמו שלמשל הרב קוק כתב באחד מהשירים שלו, על זה ידבו, זה בכתב יד, כן, לא פורסם. על זה ידבו כל הדובים, על החוסר הנבואי. כן? כלומר, על מה הצער הגדול? זה שאנחנו לא נביאים. זה הצער של הרחוק. או למשל, הוא אמר, ייסורים גדולים יש לי, שאינני יכול להגות את השם באותיותיו. כן? אחד ראש, הרב ציודה עירה את זה לאיזה ראש ישיבה, אמר, אני מכיר הרבה גדולי ישראל, אני ראיתי שיש להם בעיות אחרות. כן? הרב קוק, את הבעיות האלה הוא כבר גמר. כן? התאווה והקנאה והכבוד. כולי אמר שיש לו בעיה, הוא לא יכול להגיד את שמו של הקדוש ברוך הוא. זה מאוד כואב לו, זה ייסורי תופת. אבל אשרי הרב קוק שזה הבעיות שלו. בסדר? אגב, אפשר לפתור את הבעיה של הרב קוק. אם הוא היה כהן גדול, אז הוא היה אומר את השם באותיותיו. מה? הוא לא היה, הוא לא שימש במקדש. בסדר? אז אפשר, ודאי שאם היה מקדש בנוי, היינו שמים אותו כהן גדול, אבל הוא לא, מה אפשר לעשות? אם כי פעם הוא אמר את זה, כשהייתה פרשת תרפ"ט, ואחר כך היה אירועי הכותל, אז הזמינו את הרב קוק לבוא למסור עדות במשטרה. המשטרה הבריטית. אז הוא אמר, אני... והציעו לו, שמפני כבודו, כבר שהוא הרב ראשי, אבל שיעשו את גביית העדות בביתו, כפי שנהוג לעשות לאנשים מכובדים. הוא אמר לו, אני אבוא לתחנת המשטרה ואני אעיד. שאלו אותו, למה, שאלה ראשונה ששאלו אותו בגביית העדות, מדוע לא רצית שיראיינו אותך בבית? תשובה, בימי קדם היה מקובל שהכהן הגדול הולך למלך ולא המלך לכהן הגדול. ידע אם כן מי הוא. כן, עכשיו בואו נחזור לעניין. כן, ואם יתרפא ויתעצל ולא יתחזק לרדוף אחריהם ולתמוך בם, יישאר נעור ורק מהם בוודאי, ותראה כי טבע האדם כבד מאוד, כי עופריות החומריות גס, על כן לא יחפוץ האדם בתורה חומלה. ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. נכון? מה זה בשלח? מה זה לשלח בתנ"ך? זה לפעמים, כן? יש עוד פירוש אחר? לא. זה לשלוח. אלא זה ללוות. ואברהם הולך עמם לשלחם. מה זה לשלחם? ללוות אותם. נכון? גם מתרגום פלוסמה, להלוו היום. אם כן, יש עניין של שילוח, כמובן של ללוות. ויהי בשלח פרעה, מה פירוש הדבר? כשפרעה היה מלווה את בני ישראל. אז יש במדרשים שהוא היה שם איתם פקידים מצריים שהיו מלווים אותם ביציאת מצרים כדי לבדוק שהם לא עובדים עליו. הרי אמרו, שלושת ימים אנחנו נצא ונחזור. אז שילח עמם אנשים, פקידים שלו, יסגדים, כדי לבדוק שהם אכן חוזרים. לכן ויוגד לפרעה כי ברח העם. ויוגד למלך מצרים כי ברח העם. אם כן, ויהי בשלח פרעה, כלומר בזמן הגאולה, יש איזושהי כבדות בגלל ההצטרפות של פרעה אלינו. פרעה אותיות העפר. יש משהו כבד, הנסיבות של העולם הזה, שמכבידות על הזריזות של מהלך הגאולה. ולכן יש עיכובים בגאולה, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, וכו' וכו', ולכן הרבה הרבה פשלות באות בגלל זה. כלומר, כל פעם שמדובר בגאולה, אנחנו תמיד מוסיפים את המילה מהרה. נכון? בתפילת 18, תשימו לב, שכל פעם שיש זכר לגאולה, אנחנו מהר לגאולנו, או גאולה מהרה. כל מיני ביטויים כאלה, שזה ילך מהר. כי ברגע שמדובר בשלב חשוב של הכרעה בהיסטוריה, יש כאן סכנה של נפילה. כן? יש אפילו בהמלכתו של שלמה המלך, כשאדוניה ביקש להיות מלך במקומו, אז דוד אמר, תיקחו את שלמה ותמליכו אותו בגיחון. נכון? תשימו אותו על הפרדה, והורדתם אותו אל גיחון, ושם אתם תמשכו אותו למלך. ואז נתן הנביא אמר, אמן כן יאמר השם. מה הוא צריך להגיד? אמן כן יאמר השם. הוא אומר, כי מהארמון של דוד ועד גיחון, הרבה מקטרגים יש. כן, איך תדע? זה ייקח 10 דקות לרדת. בתוך 10 דקות האלה, מה כבר יכול לקרות? יכול לקרות הרבה. כן? וכך שבאותו יום בירושלים היו 3 מלכים, דוד, שלמה ואדוניה. מעניין, נחיות בירושלים בימים האלה. עכשיו, אז מה שאומר כאן, אפריות החומריות גס, על כן לא יחפוץ האדם בתורה ובנחה. גם בגאולה האחרונה, כן ידוע שיש למשיח חמור, נכון? חמורו של משיח. חמורו של משיח, כתוב שהוא עושה גללים. כן? אז כתוב בגמרא שרב יוסף, ביקש לשבת בצל הגללים של חמורו של משיח. למה הוא מחפש דווקא שם לשבת? אפשר לשבת במקום יותר נחמד, נכון? אפשר להבין, הוא אומר, אני מוכן אפילו לשבת שם רק כשהמשיח יבוא, כן? וככה להבין. אבל אפשר להבין מה רצה רב יוסף ללמד. הוא רצה להגיב על דברי החכמים האחרים שמובאים בגמרא, שאמרו שמפני הצרות שיהיו בימות המשיח, הם מעדיפים לא לחיות בתקופה הזאת. אמרו, יתה ולא יחמינה, יבוא ולא יראינו. אז רב יוסף אמר, לא, אני רוצה לשבת בצל הגללים. אז כנראה שמה שהפריע לרבנים האחרים, זה הגללים של החמור של המשיח. אבל מה שלא מובן, לא יודע אם ראיתם גללי חמור בחיים שלכם. ראיתם? גללי חמור. אני ראיתי. ואי אפשר לשבת בצל של זה. זה בכלל. זה לא הרימות גדולות. כמה כבר? כן? זה קשה להבין. מה זאת אומרת לצוות בצל הגללים? מתי החמור יכול לעשות גללים כשעושים כזה צל? כשהוא עומד באוטומט. אז כשאין התקדמות, אז הרבה הרבה רע מצטבר. כן, הגללים זה הרע שבא בעקבות ריבוי ההתעסקות החומרית, החמור, אז יש הרבה הצטברות של רע. ולפעמים כשאנחנו רואים זה מלאכי גאולה תקועים, כן? לפעמים רואים הגאולה מתקדמת יפה, לפעמים רואים, נתקע. נתקע, ופתאום יש הצטברות של גללים. אז אומרים הרבנים, הוא לא יכול לחיות בתקופה הזאת. והרב יוסף אומר, לא, אני רואה דווקא. בהצטברות הזאת של הרע, אני רואה צל. והצל מציל מן השמש. אם כן, יש צדדים חיוביים בתופעות השליליות האלה. אבל אני אומר, שוב, מה אני רוצה, למה אני מביא לכם את זה עכשיו? כדי להבין את העניין של הזריזות. אם אין זריזות בגאולה, אז יש הצטברות של גללי החמור. הצטברות של גללי החמור זה מטיל צל על כל מהלך הגאולה. ואז יש צדיקים שמתייאשים. לכן צריכה להיות זריזות. יש צדיקים שלא מתייאשים. אבל זה לא חוכמה, זה צדיקים גדולים. כן, איך אומר הרב קוק בארפי לתואר? שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יעמיד את הרשעים לדין על זה שבעולם הזה הם ציערו את הצדיקים הבינוניים. כי הצדיקים הבינוניים הם אנשים ישרים וטובים, וזה לא יפה לעשות להם צרות. אז אתם, הרשעים, הייתם מאוד לא בסדר. ציערתם את הצדיקים הבינוניים. כן, את הצדיקים הגדולים אי אפשר היה לצייר, בגלל שהם תמיד ראו את מהלך הגאולה הולך ומפלש דרך כל הצרות כולם. אבל לא כולם ככה. אכן ראוי לזרז את הזריזות במהלכי הגאולה, על מנת לשמח גם את הצדיקים הבינוניים, מגיע להם. אז הבה נמשיך. כן. מי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, צריך שיתגבר נגד טבעו עצמו, ויתגבר ויזדרז. שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו, ודאי הוא שלא יצליח. והוא מה שאמר התנא, הווה, מי התנא? שאמר, הווה עז כנמר וכל כנשר? יהודה בן תימא. אין מי שם זה. יהודה בן תימא. יהודה עוד בסדר, אבל תימא? מה זה תימא?
פליאה.
מה? פליאה, נכון? לתמוע, תמיהה. נכון? זאת אומרת, אם אתה רוצה לעבוד את השם, אתה צריך להתחיל מתמיהה. הווה עז כנמר. יהודה בן תימא אומר הווה עז כנמר. בפירוש הדבר. עבודת השם לא יכולה להתחיל אם האדם מסתכל על כל מה שקורה כדבר המובן מאליו. אני בעולם הזה, זה מובן מאליו. אני אוכל ושותה, זה מובן מאליו. אני מתפרנס, מובן מאליו. לומד תורה, מובן מאליו. ככה, לא לומדים. זה לא עבודת השם. כן? התחלת עבודת השם זה התמיהה. כן? טוב, זה באמת התמיהה, היא חלק מהזהירות גם. ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך צריך שיגלו, וזהו מה שאמר התנא, הווה עז כנמר וכל כנשר וירת כצבי וכיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. וכן מנו חכמים, בדברים את צריכים, אין פה רוצה וירת רגע לעצור, הווה עז כנמר, עזות זה דבר טוב או רע? זה רע, עזות זה רע. יש עזות
לקדושה.
כן, אז יש כמה סוגים של עזות. למשל, חז"ל אומרים, יש עז בחיות, זה הכלב, כן? הכלבים עזי נפש כזה. ועז בחיות, בבהמה, מה בעופות זה תרנגול, ועז שבאומות זה ישראל, שנקראים עזים שבאומות. הם כל כך עזים, שאם הם היו, אלמלא קיבלו תורה, היו מחריבים את העולם כולו. אז מזל שקיבלנו את התורה, זה קצת מתיש אותנו, ואז העזות הזאת מופנית לכיוונים חיוביים. אבל כוח העזות של עצמו הוא כוח הרסני. ולכן, ברוך השם קיבלנו את התורה, זה מחליש אותנו, ואנחנו לא מפוצצים את הראש לכל העולם כולו. כן? אבל מי שמכיר את המאפיה הישראלית באמסטרדם, אני יודע מה זה ישראל עזים שבאו. כן? אבל יש פה... אבל בואו נראה, למה צריך כזאת עזות? כן, המהר"ל באור מצווה, בנר מצווה אומר, העזות נדרשת כדי להתגבר מעל הטבע. כן, הטבע אין בו עזות. הטבע יש לו חוקים רגילים. העז זה מי שצריך לגבור על הנטייה הטבעית. ויש לישראל צורך להיות עזים, ויש הם צריכים להשיג תורה שהיא במעלה עליונה. במעלה עליונה היא נהנה מן הטבע, לכן צריך עזות. כן, עוד אותו דבר. כמו כן גם בין הגויים מצאנו אומה שנקראת נמר בספר דניאל. איזו אומה זאת? יוון. יוון משולל הנמר. מסביר המהר"ל, אותו דבר, כי הם עוסקים גם כן בפילוסופיה. הוא אומר, הפילוסופיה זה התעסקות במופשט, אם כן צריך גם כן עזות השכל כדי להשיג את המדרגה המופשטת. לכן, כשישראל ויוון נפגשים, זו מחלוקת בין שתי סוגי עזות. כן? עוז מול עוז, הדבר הזה הוא, הוא הרקע של כל חג החנוכה, שאנחנו מתקרבים אליו. פויים. והוא מה שאמר, אז אנא הביא עסקה נמר, וקל כאן נשאר את כסבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. הביטוי הזה הוא, טוב, ביטוי שירי יפה, אבל למה כתוב ככה? תגיד, לעשות רצונו של מקום, או רצונו של הקדוש ברוך הוא. מה זה רצון אביך שבשמיים? זה לא ביטוי מקובל, זה חזק כל כך. נכון? לא קובל הביטוי הזה. אבל לא מצאנו אותו הרבה. אצל חזק בכלל אומרים רצונו של מקום. כן? לעשות רושם, ראשי תיבות, רצונו של מקום. זה הצד הכי יובי שבדעמי. מה? מה? אבל מה שלמעלה? זה בלי את הבעיה. יש הרי שני סוגי רצונות. הרי המשנה פה לא הובאה בשלמותה. אני אביא לכם את המשנה בשלמותה. יהודה בן טבע אומר, הווה עסקן אמר, וקל כאן אשר, ורץ קצבי, וגיבור כארי, לעשות רצון אביך של השמיים, יהי רצון מלפניך. השם אלוקינו ולאהובתנו, שתבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו ותורתך לעשות רצונך ולעובדך בלבב שלם. עד כאן סוף המשנה. זאת אומרת, יש במשנה הזאת זכר לשני סוגי רצון. יש רצון אביך של השמיים, ומיד אחר כך מוסיפים, יהי רצון מלפניך. אז יש שני סוגי, יש רצון שמלפניך, ויש רצון אביך שבשמיים. מה זה רצון אביך? מה הקדוש ברוך הוא רוצה בשמיים? מה יש בשמיים בכלל? לא, אבל מה יש שם? מה שמתגלה פה זה דבר אחד, אני רוצה לראות מה יש שם. אחדות בין מה למה? מה עם הרע? גם שם, נכון? הקדוש ברוך הוא מעוניין גם ברע. באמת או לא? איך אני יודע? יש רע. יש רע, סימן שקדוש ברוך הוא מעוניין. מה? הוא בורא רע, כן, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. אני השם עושה כל אלה. פסוק בישעיה. אם כן, הקדוש ברוך הוא עושה את הרע, זה חלק מהתוכנית שלו, נכון? לא, למעלה. למעלה. ככה. לא, פשוט מאוד. מצד ריבונו של עולם, האם זה בסדר שהקדוש ברוך הוא עושה רע? זה בסדר? כן, בשיקולים שלו יש לו שיקולים מה עושה רע. בסופו של דבר הכל לטובה, כן? לא מחשבותיי מחשבותיכם, לא מחשבותיכם דרך אחת. הוא יודע למה הוא עושה את הרע. אז אם כן, זה טוב שיש רע בעולם. אז אם כן, רצון אביך שבשמיים כולל גם את הרע. אביך שבשמיים, שם. ולכן צריך פה עזות. כדי לעלות עד השורש, שבו אתה מבין איך הרצון האלוהי מתגלה גם בטוב וגם ברע. אבל צריך להיזהר, צריך יהי רצון מלפניך. זאת אומרת, יש פה, יש מלפניך רצון אחר. והרצון הזה שמלפניך מתגלה בעולם הזה, למטה, והוא רק הטוב ולא הרע. כלומר, כשאני צריך לעבוד את השם, אני צריך לעשות מתוך רצונו רק את אותו חלק של הרצון שמצווה על הטוב, ולא החלק של הרצון שפועל גם ברע. זה דבר לא פשוט, לעשות הפרדה הזאת. כלומר, בבת אחת, להיות עז להבין רצון אביך שבשמיים, ויחד עם זה, יהיה רצון מלפניך לעשות רק את הטוב. זה מובן עכשיו שלא? כן. ולכן, היה מוסיף ביהודה בן תימא, הוא היה אומר, עז פנים לגיהינם. רובושת פנים, בגן העדן. זאת אומרת, אז פנים זה מי שמשתמש באותה העזות שמשמשת לעשות רצון אביך שבשמיים, הוא משתמש בהלכה למעשה בעולם הזה. אז הוא עושה את הרע בכוונה. כן? לכן צריך פה לעשות עבודה כפולה עם הפרדה באמצע. זה קליק לא פשוט, להכיר שיש משמעות גם לרע, ולכן דווקא בגלל זה לא לעשות אותו. וכן מנו חכמים ז"ל, אני חוזר כאן למסילת ישרים, וכן מנו חכמים ז"ל בדברים הצריכים חיזוק, תורה ומעשים טובים. ומקרא מלא הוא, חזק ואמץ מאוד, לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי. כן? מה הם שלושה דברים שצריכים חיזוק? תורה, תפילה ו... דרך ארץ, כן. שלושה דברים צריכים חיזוק. כן. אז למי אמרו את זה, חזק ואמץ? יהושע בן נון. הוא היה הראשון שהיה צריך להעביר את התורה מן השמיים לארץ. משה רבנו העביר את התורה מן השמיים, אבל הוא הוריד את השמיים לארץ. אז כך שזה לא היה כל כך מסובך. זאת אומרת, חיי המדבר הם חיים תיאורטית. ברגע שנכנסו לארץ ישראל ויהושע בן נון, אז יש כבר צורך להביא את האידאלים האלה להגשמה מעשית, וכאן מתחילות הפשטות, נכון? לכן דווקא ביהושע נאמר חזק ואמץ. כי חיזוק גדול צריך למי שרוצה לכפות הטבע אל הפכו. והנה שלמה שנה מאוד בזהרתו על זה, בראותו את רוע העצלב וההפסד הגדול הנמשך ממנה, ואמר, מעט שנות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים לשכב, ובא כמהלך רשיך ומחסורך כאיש מגן. אז צריך מעט שנות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים לשכב. אז אולי לא צריך בכלל. אז אפס שנות, אפס תנומות. מה זה מעט? כן? אז כתוב במשנה מסכת אבות, ב-48 דרכים התורה נקנית. בין ה-48 דרכים, במיעוט שינה, במיעוט שינה, במיעוט שיחה, במיעוט דרך ארץ. מה זה מיעוט? הכוונה מעט. זה הרב ציודה תמיד היה מסביר, צריך מעט שינה. כי בלי שינה, אתה לא תוכל ללמוד תורה. מעט שיחה, צריך קצת, מעט דרך ארץ, צריך. כן? כלומר, המעט מתפרש לשני הכיוונים. שלא יהיה הרבה, וגם שלא יהיה, לא שיעדר בכלל, רק שיהיה. כן. כן. אז זה מה שאומר גם פה. כן, מעט שנות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים לשכב. כי לפעמים כשאדם לא ישן מספיק, אז גם כן הוא מקלקל את הזריזות בסוף. ובא כי מהלך רשיך ומחסורך כאיש מגן. כי הנה, העצל אף על פי שאינו עושה רע בקום עשה, הנה הוא מביא את הרעה עליו בשב ועל תעשה שלו. ואמר, גם מתרפא במלאכתו, אך הוא לבעל משחית. כי אף על פי שאיננו המשחית העושה את הרעה בידיו, לא תחשוב שהוא רחוק ממנו, אלא אחיו הוא ובן גילו הוא. ואמר עוד, לבאר רעה תעצל באור ציורי, מה שיקרה ויוולד לעינינו יום יום, על שדה איש עצל עברתי, ועל כרם אדם חסר לב, והנה עלה כולו כמשונים, כוסו פניו חרולים וגומר, וחזה אנוכי השיט ליבי, ראיתי לקחתי מוסר, מעט שנות, מעט תנומות וגומר, ובא כמהלך לשפע וגומר. והנה, מלבד פשוטו אשר הוא אמיתי כמשמעו, שהוא מה שקורה אל שדה העצל ממש. כן, אדם שלא מאבד את השדה, אז באמת עולה כמשונים וכו'. הנה דרשו בו חכמים ז"ל מדרש נאה וזה לשונם. והנה, עלה כולו כמשונים, שמבקש פירוש של פרשה ואינו מוצא. כוסו פניו, מתוך שלא עמל בהם, הוא יושב ומטמא את הטהור ומטהר את הטמא. הוא פורץ גדרן של תלמידי חכמים. כן, הרבה פעמים אנשים בהלכה, זה מאוד אופייני. או כולות או חומרות. כן? זה רע וזה רע. כולות זה דבר רע, מה זאת אומרת כולות? מן הסתם זה מותר. איך אתה יודע שזה מותר? בדקת? או, יש הרגל שאומרים, לא. טוב להחמיר. מניין לך? בדקת? מה זה טוב להחמיר? זה עם הארץ מדבר כך. מה זה טוב להחמיר? או שזה מותר או שזה אסור. לכן, זאת אומרת, מי שעצל בלימוד ההלכה, אז, בסופו של דבר יחמיר במקום שלא צריך. כן? פעם שמעתי מהרב עובדיה יוסף, הסביר יפה, על דרך המשל. כתוב בגמרא במסכת ברכות, גדול הנהנה מיגיעו, יותר מיראה שמיים. יש, תלוי, יש גרסה מיגיעו. כן? מה זה יגיעו? אז שם הכוונה יגיע כפיו, כפשוטו. זה מה שאדם עובד, שנאמר, יגיע כפיך כיוכל, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא. מה שאין כן בירי שמיים, כתוב רק לעולם הבא ולא בעולם הזה. אז הוא הסביר, הרב עובדיה יוסף רצה להסביר, על דרך היגיעה בהלכה. אם אדם למד הלכה כמו שצריך, אז הוא גם יגע, הוא ייהנה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, מי שרק ירא שמיים, אז לא. מדוע? למשל, יש בבית של ירא שמיים, חצי שעה לפני שבת, בא תינוק, לקח בקבוק חלב, שפך לתוך העוף, שהיו צריכים לאכול בשבת. ואז האישה מבוהלת, קוראת לבעלה, אתה למדת בישיבה, בוא תגיד לי מה, מה צריך לעשות עכשיו. מסתכל, כמה היה חלב, כך וכך, מה גודל התבשיל, אין 60, טוב, אין 60, אז לא בטל ב-60, אז צריך לזרוק את העוף, נכון? טוב, מתוך יראת שמיים, זורקים את העוף, אסיר את הריח, וזהו. אז הבן אדם הוא אמנם ירא שמיים, זוכה בזה לחיי העולם הבא, אבל מי אמר העולם הזה? ירעב בשבת. רעב בשבת, אשתו תתחיל לריב איתו, הוא יריב איתה, וכולי, כבר בקיצור השבת עוברת כגהינה. לעומת זה, השני, הוא נהנה מיגיעו, למד הלכה. מה זאת אומרת? הוא אומר, נכון, מסתכל, אין פה שישי. אבל עוף בחלב זה ברבנן. לא דוראי, נכון? אבל, פה שישים, גם אסור. אבל אם נוסיף מים, אז זה יתבטל בשישים. אבל אין מבטלים איסור לכתחילה. אבל הרמב"ן אמר שמה שאמרו שאין מבטלים איסור לכתחילה זה באיסור דאורייתא ולא בדרבנן. וכתבו הפוסקים שבמקום הפסד יש לסמוך על הרמב"ן. וזה שאני לא אוכל בשבת, מה זה לא הפסד? לכן הוא מוסיף מים, ואז הוא גם ירא שמיים וגם נהנה מיגיעו, והשבת עוברת כמו שצריך, הוא אכל בשבת את האור. כלומר, יש גם ביטוי מעשי להיעדר היגיעה. כלומר, יש הרבה, כשאדם לא יגיע בדבר אחד, מזניח דבר אחד, אז יש הצטברות, יש עוד דברים ועוד דברים שמכסים על הדבר הראשון שלא נעשה בזמנו, ואז יש תגובת שרשרת. כן. איפה היום? לכן מה שכתוב כאן, פורץ יושב ומטמא את הטהור, ומטהר את הטמא, ופורץ גדרן של תלמידי חכמים. עכשיו, הביטוי, יש ביטוי מפורסם, הרסני, במחוזותינו. המחמיר, תבוא עליו ברכה. המחמיר, תבוא עליו ברכה. איפה הביטוי הזה מופיע לראשונה בהיסטוריה? מה? בראש? בראש זה כתוב. אני חושב בטור. בראש אתה אומר כבר מצאת. כן, זהו. טוב, ראש, אביב של הטור. בסדר. כלומר, זה בסוף ימי הביניים. מה זה התחילו להשתמש בביטוי הזה? אבל לפני כן, לא מצאנו, לא במשנה, לא בגמרא, לא בראשונים, לא בראשונים הראשונים, לא בגאונים, שיש ערך להחמרה. לא מצאנו דבר כזה. אלא, אדרבה, תמיד אמרו, הגמרא אומרת במסכת ביצה, כוח דהיתרא עדיף. כלומר, כי המתיר, אומר רש"י, המתיר יודע מדוע הוא מתיר. מה שאין כן המחמיר, לא תמיד ברור עוד שהוא יודע מדוע הוא מחמיר. גם זה תולדה לדעת שאלה של היעדר זריזות בלימוד, כן. כן, כן, נקרא אידיוט, כן. לא, לא מצאנו דבר כזה, שתכריע, או שככה, או שככה. כן, זה נדיר מאוד שחכמי ישראל אומרים מי הספק תעשה ככה וככה. כן. מה עונשו של זה? שלמה פרשו, הוא פורץ גדר, ישכנו נחש. מה זה הנחש? והיינו כי רעת העצל אינה באה בבת אחת, אלא מעט מעט. ולא שידע וירגיש בה. כי אלינו נמשך מרעה אל רעה, עד שימצא תבוע, תבוע בתכלית הרעה. הנה בתחילה אינו אלא מחסיר התורך אשר היה ראוי לו. ומזה נמשך שלא ילמד בתורה ככל הצורך. ומפני חסרון הלימוד, כשיבוא אחר כך ללמוד, תחסר לו ההבנה. והנה אילולה הייתה גומרת רעתו בזה, כבר הייתה רבה. אך עוד מתרבה והולכת במה שברצותו על כל פנים ליישב הפרשה והפרק ההוא. הנה יגלה בה פנים שלא כהלכה. וישחית האמת ויהפכה, ויעבור על התקנות, ויפרוץ את הגדרים, וסופו כליה כמשפט כל פורץ גדר. כי הרי יש גאווה. מה, אני לא יודע? ודאי שאני יודע. ואז הוא ממציא כל מיני הלכות חדשות שלא היו ולא נבראו. אמר שלמה, ואנוכי אחזה אשית ליבי. כן, זה המשך שם המשל של שלמה במשלי. התבוננתי על הדבר הזה, וראיתי גודל הרע שבו, שהוא כערס ההולך ומתפשט מעט מעט, ואין פעולתו ניכרת עד המיטה, וזהו, מעט שנות וגומר, ובא כמהלך רשך ומחסורך כאיש מגן. והנה אנחנו רואים בעינינו כמה וכמה פעמים, שכבר ליבו של האדם יודע חובתו, ונתעמת אצלו מה שראוי לו להצלת נפשו, ומה שחובה עליו מצד בוראו, ואף על פי כן יניחהו. לא מחסרון הכרת החובה ההיא, ולא לשום טעם אחר, אלא מפני שכבדות העצלה מתגברת עליו. והרי הוא אומר, אוכל כמעה, או אישן כמעה, או קשה עליי לצאת מביתי, פשטתי את כותנתי, איך החיל בשנה, בשנה. חמה עזה בעולם, הכרה רבה או הגשמים, וכל שאר המטלאות והטוענות אשר פי העצלים מלא מהם, ובין כך ובין כך התורה מונחה והעבודה מבוטלת והאדם עוזב את בורו. כן, סופו של דבר. כלומר, יש, הרי טבע העולם מזכיר את מציאות השם. כתובה, כן, אם לוקחים בן אדם, זורקים אותו לחלל העולם. הוא יהיה מאמין או אפיקורוס? מה אתה אומר? סתם ככה לוקחים בן אדם, בלי להודיע לו כלום. זורקים אותו לחלל העולם. מה? יהיה אפיקורוס. ככה, בגלל... לא, יש גם פשוטה. הטבע איננו מורה על מציאות השם.
לא, לא, מה שהקודם
שקודם
שיש איתנו...
מה, איפה ראית?
אין מה שאמר, מה אמין, דוד המלך,
מאיפה דוד המלך יודע שיש אלוהים? איפה הוא יודע? מאיפה דוד המלך ידע? הוא גדל בעם ישראל, נכון? בעם ישראל יש מסורת, שהקדוש ברוך הוא נגלה. אברהם אבינו באמת לא גילה את השם. השם גילה אותו, זה משהו אחר לגמרי. כלומר, יש מדרש מפורסם.
אתה לא עשה משהו כדי שיחול עליו משהו שהקדוש ברוך
הוא יגלה
אותו.
לא.
גם בא אליו ונפל
עליהם מישהו. לא. עשה הפעולה פנימית לנפש, שהמסקנה שלה לא הייתה שיש אלוהים. אלא הוא נשאר בספק. מכירים את הסיפור, כן? מסתכל, שמש, אולי זה השמש האלוהים. כן, ראה שהשמש שוקעת, אמר זה לא יכול להיות. ראה את הירח, אמר אז אולי הירח. ראה שהירח גם כן מכוסה בעננים. אמר, זה עננים זה אלוהים, מה?
אני רוצה לדבר על הדברים.
כן, ודאי.
אתה חושב על זה?
לא, כי זה פשיטה.
כן,
לא, כי זה פשיטה, כי תמיד במציאות אתה רואה כוח ששולל הכוח. אתה רואה אותו?
אני חושב שילד
קטן
זה הדבר הכי מעמיד
שיש. לא, אני מיד אגיע לזה, על הילד הקטן. אז מה עשה אברהם אבינו? ראה את העננים. מה זה? אולי העננים זה אלוהים. ראה שהרוח מסלקת את העננים, ראה שהרוח זה אלוהים. אחר כך הסתכל על האדם, ראה שיש רוח באדם. עד שנשאר נבוך. ואמר, ככה מובן, כן? אפשר בירה זו בלא מנהיג. כלומר, מה קרה לאברהם? הגיע לספק. או, תלוי איך קוראים את המשפט, או שהוא אמר את זה בלשון ודאות, אפשר בירה זו בלא מנהיג. כלומר, אין אלוהים. אפשרות שנייה שנשאר עם איזשהו ספק בלב. אפשר בירה זו בלא מנהיג? לא, אבל דבר אחד לא כתוב במדרש, לא כתוב שאברהם אמר, אם כן, יש ריבונו של עולם מה שהיה להוכיח. נכון? בתמיהה. אז למה לא, שלא יהיה כתוב במדרש, כמו שכתב הרמב״ם? אז ידע והכיר שיש מי שברא את כל העולם הזה. למה זה לא כתוב ככה במדרש? באמת, כי המדרש ממשיך. אומר, הציץ עליו בעל הבירה, ואמר לו, אני בעל הבירה. זאת אומרת, אברהם רק פינה מקום בנפשו לאפשרות ההתגלות. אבל, והפינוי של המקום היה חוסר סביבות הרצון. כלומר, החוויה הבסיסית שמאפשרת את הופעת השם באדם, זה שהאדם איננו מרגיש שליבו מיושב דיו, בלי גורם ההתגלות. ואז הוא מתגלה. כמובן? כלומר, אברהם מעולם לא הגיע למסקנה, יש אלוהים. אלא אלוהים גילה אותו. הוא גם לא הגיע למסקנה שאין, הגיע שם בספק. כן, עכשיו לגבי ילד קטן. ילדים קטנים מאמינים, זה אני מסכים איתך. אבל הם מאמינים במה? לא, בוא נבדוק בדיוק במה הם מאמינים. אותי זה מעניין. ילדים קטנים מאמינים בעבודה זרה. כלומר, הנפש הילדותי היא אלילית ביסודה. שמה? שלרגש דתי עמוק, המופנה למי? לא למי שאמר והיה העולם, ושום פנים באופן לא, זה מושג שילדים אינם יכולים לפתח, והם אינם בונים אל האינסוף, כי זה מושג שאין להם שום מושג ממנו, אלא הם עובדי עבודה זרה. מה? אמונה זה יחס עמוק של תלות במישהו. זה אמונה. עכשיו, היחס הזה, הילדים, יש להם. נכון? והם משוכנעים ש... למשל, כמו שהילדה שלי באה ואמרה לי שהאלוהים נמצא בתקרה של הגן. זה אני מסכים איתה. זה עבודה זרה גמורה. מה יקרה כשיהרסו את הגן? איפה, לאן יעוף האלוהים שלה מהתקרה? כן? אבל זה בסדר. ילדים יכולים ככה להם. וזה בדיוק מה שאני רוצה לומר. האמונה במי שאמר בעולם, כלומר, מציאות טרנסנדנטית, נבדלת מן ההוויה, שמתערבת במה שקורה בהוויה, דווקא טבע הנפש מתנגד לזה. בסדר? כלומר, מציאות נבדלת, המתערבת במה שנעשה בעולם, הטבע של הנפש מתנגד לזה. מה? מה טבעית הנפש? התורה לא טבעית הנפש, יפה מאוד. זה מה שגם המצוות לא, זה מה שכתוב, הרי כבד את אביך ואת אמך, שואלת הגמרא, מדוע הקדים כיבוד האב לכבוד האם, ולו במורה זה הפוך, כי התורה באה להילחם בנטיות הפסיכולוגיות של האדם. האדם נוטה לכבד את אמו יותר, לכן התורה אמרה, תכבד את אביך יותר. האדם ירא מאביו יותר, לכן אמרה התורה, איש אמו ואביו תיראו. כן, מה אתה אומר? הכליות של אברהם אבינו כליות מיוחדות שהן תולדה של מהלך ארוך של כמה אלפי שנים. כלומר, במשך אלפי שנים יש מפגש בין הנשמה לבין הנפש. כן? וזה בא לידי ביטוי אצל אברהם אבינו. מצד הנשמה, לא מצד הנפש. מצד הנשמה אני מסכים. מה? כן, אבל הוא לא בא מן הטבע. זאת אומרת, יש קליפות, קליפות, קליפות של הטבע, שכאשר אתה מסיר את הקליפה האחרונה, יש הערה של נשמה מן העליונים. אז אם אתה מדבר שזה בא מן העליונים, אני מסכים. אם אתה מדבר שזה בא מצד הטבע, אני לא מסכים.
זהו, זה
לא חנה. אוקיי, זה לא חנה. אז מה שאני אומר, למה אני אומר את כל זה? לא בגלל שאני רוצה להיות מעניין, אלא בגלל שאנחנו אומרים את כל מידת הזריזות. מה זה מידת הזריזות? זה הכבדה של הטבע. כלומר, הזריזות באה להילחם בהכבדת הטבע. עד כדי כך, אומר הרמח"ל, אם לא תשתמש במידת הזריזות, אז יתרחק האדם מבורו. זה הביטוי, נכון? מה הוא אומר כאן? כן, והאדם עוזב את בוראו. כן, מדוע הוא עוזב? כי הטבע גבר. כן, מה אתה אומר? הזריזות באופן אמיתי זה במנשמה. מה? לא תמיד, לא. אבל זה עוזר. זה עוזר, לא, זה התלהטות. אז מה שאומר, מקום אחר אומר, ההתלהטות החיצוני מוליד את ההתלהטות הפנימית. יש דבר כזה, כן? התנועה היא ראשית התגלות הנשמה. למשל, יש, כדי ללמוד תורה, איפה לומדים? בישיבה. אז צריך לשבת, נכון? כך נתוב, נכון? כלומר, משנה לומדים בעמידה, גמרא בישיבה, בסוד, בהליכה. נכון? כתוב הרבה מהם בזוהר. על כמה חכמים? רבי פלוני ורבי אלמוני אהבו אז לבאורך, היו הולכים בדרך. ותוך כדי הליכתם, אחד גילה ספרי תורה לשני. מדוע? כי התוכן העליון, כשהוא מופיע באדם, מזיז אותו ממקומו כשהוא זה. לכן הוא מוכרח ללך. גמרא לא, גמרא דורשת אישור אדם. כן, מה זה אומר? כן, גמרא לא, גמרא זה שכל אנושי. כלומר, ודאי שזה במין העליונים, אבל הכלי שבו אנחנו משתמשים הוא כלי של השכל האנושי הרגיל. הוא דורש יישוב הדעת. זה כתוב בגמרא שבזמן המשנה היו לומדים אצל הרב בעמידה. הוא מה ששלמה אומר, בעצלתיים ממחם קרא ושפלות ידיים מדלוף הבית, ואולם אם תשאל את פי העצל, יבוא לך במאמרים רבים ממאמרי החכמים. והמקראות מן הכתובים והטענות מן השכל אשר כולם יראו לו לפי דעתו המשובשת להקל מעליו ולהניחו במנוחת עצלתו. למשל דוגמה, יש הלכה שאסור לקום מהר מן המיטה, נכון? אין מובן בפוסקים. כשאדם קם בבוקר ישב קצת ואז יקום. למה? אם לא, אדם עולה לראש, או שאדם יודע יורד לו מהראש, בקיצור הוא יכול להתעלף. לכן צריך להיזהר כשקמים יושבים ואחרי זה קמים, נכון? כמה זמן זה שחר ככה? 3.5 שניות זה הרבה, נכון? אבל האדם יגיד, לא, כתוב שאסור, אז הוא יעשה את זה בכוונה רבה. כל הכוונות הכלולות בה, כל המצוות התלויות, ואז זה ייקח לו 1.5 שעה לקיים את ההלכה הזאת, נכון? מה? לא היה טוב, כן, מחמיר. אז זה מה שאומר, כן, יש לו מאמרים רבים, מאמרי החכמים, והמקראות מן הכתובים, והוא יגיד לך, הנה כתוב הרמב״ם שצריך לישון 8 שעות, ופה שאדם צריך להיזהר מן הצינה, ופה שצריך להיזהר מן החמה, וכו' וכו'. בקיצור, ימצא את כל הדברים האפשריים, והטענות מן השכל, אשר כולם יורו לו לפי דעתו המשובשת להקל עליו ולהניחו במנוחת עצלתו. בסדר, אומר הרבי מקוץ, שפעם אחת היה יהודי אחד בא אליו, אמר לו, רבי, אני כל הזמן עייף. שאל אותו הרבי מקוץ, כמה אתה ישן כל לילה? הוא אמר, 4 שעות. אמר לו, זה יותר מדי, צמצם לו את זה לשעתיים. טוב, והוא איננו, אגב, אבל בואו נלך דרך יותר פשוטה. תלמיד ישיבה, כמה שעות יש לו ביום? בדיוק כמו כולם, 24. כן? אין לו יותר ואין לו פחות. כמה זמן צריך להישאר? 7, תן לו 7. 8, יאללה. 8 שעות שינה, כמו שכתב הרמב״ם, נגיד 7 שעות בלילה, עוד שעה אחת אחרי הצהריים. 8 שעות. כמה זמן צריך להתפלל? 3 תפילות ביום, נו. שעתיים, 3, נכון? הגענו לכמה? 10. זמן הארוחות, יאללה. עוד שעה. 11, נכון? כמה נשאר לו? 13 שעות ללמוד תורה. שעה. בלי לחץ. עוד 13 שעות. לא אמרתי לברכים. טוב, זהו.